אנחנו היינו בפעם האחרונה בסיפור הרקע למושגים חומר וצורה אצל אריסטו. יש פה כמה פנים חדשות. מה?
פנים חדשות באו לכאן.
אני חדשות באו לך, אז מי אולי תציג? מי אתה? מה? איתי. איתי? אתה מה מתמחה? תפקידך בכוח?
אני בטוח,
נעים מאוד. נעים מאוד, אתה לא יודע. טוב. אז אתה נוחת לתוך אריסטו, בצלילת ראש. יעקב, גם אתה, אתה צולל איתך. כן. טוב, זה, לאריסטו, זה טוב לצלול לתוך אריסטו, יש, יכול להיות גרוע יותר. יודע מה, יש בטח גרועים יותר. הרמב"ם בפרק א', אני אגיד כמה מילים. הרמב"ם בפרק א' אומר ש ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. צלם זה לא המבנה החיצוני. לאלוקים אין מבנה, הוא לא חומרי, אין לו שום חומרי, גם לא במובן חומר טהור, כלומר לא רק חלקיקים או משהו. אין בכלל, האלוקי הוא לחלוטין לא, אין בו, אין לו גוף. ולכן השאלה, מה זה ויברא אלוקים את האדם בצלמו? מה הצלם אלוקים? מה זה להיות, מה האדם הוא בצלם אלוקים? אומר הרמב״ם, יש באדם משהו שזה המהות האלושית הייחודי, הדבר הייחודי לאדם, שזה, הוא קורא לזה הצורה שלו. צורה זה המהות כאן. וזה השכל של האדם. מה זה השכל של האדם? שכל זה לא במובן שלנו, כאילו, יש לו שכל. אלא זה המובן של כל התודעה, התפיסה, הרוחניות, האפשרות לתפוס דברים מופשטים. כל הדברים האלה נחשבים הצד השכלי. אל מול השכל תמיד יעמוד יעמדו הרגשות, הדמיון, כן? הרגשות נקראות היפעלויות, ככה זה נקרא, היפעלויות, זאת אומרת, התגובות שלנו למציאות, או דמיון, או גוף, כל הדברים האלה הם הדברים האחרים. אבל הדברים האלה אצל הרמב״ם הם עדיין אורי גוף. זה לא גוף. הרגשות שלנו זה לא גוף, אבל זה פן של הגוף, אם אפשר לומר כך. אין לזה קיום כשלעצמו. הרוחניות היא דבר שהוא קיים לעצמו. מה זה רוחניות? אלה התפיסות המהותיות שאנחנו תופסים את העולם. זאת אומרת, כל דבר שהוא בעצם לא קשור לחומר כשלעצמו. זאת אומרת, אם אני רואה את החפץ הזה בעיניים שלי ותופס אותו, זה עדיין חושי, זה עדיין תפיסה שקשורה לדמיון. ברגע שנגיד, אתם יודעים שזה לא נעשה בצורה כזאת, זה יותר מתוחכם, אבל נגיד שכל בתוכי אומר שולחן, כלומר זיהה את היסוד הכללי שקיים בחפץ הזה, שקיים בכל השולחנות בעולם, באותו רגע אני עברתי מעולם של רגש ודמיון וחושים וחומר, אם אפשר לומר כך, לעולם עיוני, לעולם של מושגים, לעולם גבוה יותר. עכשיו, אצל הרמב, זה בסדר, זה מובן מה שאני אומר? זה לא, זה מאוד רחוק מהתפיסות שלנו, אבל חשוב להכיר את הדברים האלה, כי על רקע הדברים האלה גם נוצרה כל, אחר כך כל הפילוסופיה, והיא נוצרה על רקע של הדברים האלה, אז חשוב להכיר אותם. עכשיו, מה הדבר החשוב? וזאת נקודה שהיא הכי קשה להבין אותה. ושוב, אני נותן כאן פרשנות מסוימת. זה פרשנות. יכול להיות שנלדו אצל מישהו אחר, יש דברים קצת אחרת. כשאני תופס את המושג, נגיד, פרח, אני לא רוצה לעסוק במשהו מלאכותי, כמו שנוכל, נגיד פרח. מה זה הדבר הזה שתפסתי כשאמרתי פרח? מה הדבר הזה? כי זה במקרה יקלנית, או רקפת, או חבצלת, או קרקום. נכון? זה יכול להיות כמה פרחים. אבל אני הצלחתי לומר את המילה פרח. כלומר, עשיתי סוג של הפשטה. תפסתי איזה עיקרון שמופיע בכל הפרחים, העיקרון של הפרח, נכון? באמת הרי אין פרח בעולם, אין דבר כזה פרח. יש רקפת, יש קלנית, נכון? אין דבר כזה פרח. אז אם הייתי שואל אתכם, מה זה הדבר הזה שתפסתי? מה זה פרח? מה התשובה האינטואיטיבית שלכם הייתה?
ההגדרה של כל הפרחים.
הגדרה. כן, מה זה? אבל מה זה הגדרה? מה זה? דבר משותף. מין הגדרה כללית כזאת. אבל האם יש שם משהו ממשי שנקרא פרח? או שמה זה בעצם? רק מה?
פרח רוחני.
מושג, המילה רוחני קצת מקלקלת פה. זה מושג מופשט לחלוטין, שנמצא אך ורק בתודעה שלי. נכון? זה בעצם הפשטה שלא נמצאת במציאות. במציאות אין פרחים, יש קלנית, יש רקפת. אני המצאתי, אני לא יודע, משהו כזה, מין מושג מופשט לחלוטין, שאין לו שום קיום אותנטי במציאות, אין לו שום, אין לו ריאליה. בריאליה יש קלנית. אני המצאתי מושג, זה תיאורטי לגמרי, אין לו שום ממשות. נכון? ככה, לא, אתם מסכימים איתי או לא? אני לא יודע. מה אתם חושבים? כן, אני הולך להגיד הפוך אצל אריסטו, אבל אני רוצה קודם שתסכימו איתי על זה. זאת אומרת, אני חושב שרוב... מה? אין דבר כזה פרח. בממשות יש קלנית. אני לא יודע, אני ככה הייתי חושב. זאת אומרת, אם היו שואלים אותי היום, אחר כך, כנראה שאנחנו מוצר של הרבה תרבויות והרבה דברים שהגיעו לנו. אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, תשמע, יש שולחן ירוק כזה שעומד פה. כשילד למד להגיד את המילה שולחן, הוא למד, כאילו הוא עשה איזו הפשטה כלשהי, אבל זה רק ברוח שלו. זה רק, זה נקרא, בפילוסופיה קוראים למילה הזאת נומינליזם. נומינליזם. זאת אומרת נומוס, שמות. אז זה רק מילים, זה רק מושגים שאנחנו המצאנו, שולחן, פרח, קיר. אין דבר כזה קיר, מה זה קיר? כל דבר זה עובד בפני עצמו. מה הקשר בין זה לבין זה? מה הקשר? זה עובד פה, זה עובד פה. אני יצרתי מושג, המצאתי מילה. נומוס, שם. אין לזה שום ממשות ריאלית לדבר הזה. טוב, לא משנה אם אתם מבינים מה שאני מדבר, תגידו שאתם מבינים, תחשבו שאתם מבינים, כך זה בפילוסופיה. אתה חושב שאתה מבין, ואז בסוף אתה כן מבין. לוקח זה 10 שנים, ואז אתה יודע להגיד את זה. עכשיו אני אשתמש ברעיון שמשתמשים בו תמיד. סוס. הדוגמאות הן לא פרח, לא קלנית, לא שולחן, לא קיר, אלא סוס. אתה רואה סוסי. אין דבר כזה סוס בעולם. אין סוס, מה זה סוס? יש. כל סוס הוא גברה בפני עצמו, נכון? הוא סוס מסוים, הוא חום, הוא כזה, אחד גבוה, אחד נמוך. אחד פוני, שהוא בכלל כזה נמוך, ואחד הוא כזה שמן, ואחד... מה זה סוס? אבל עובדה, שאתה מלמד ילד, וילד בן שנתיים, פחות או יותר, אתה מראה לו על התמונות, ויום אחד עולה בחור ואומר, סוס! מה זה הדבר הזה?
כי הפרשנות של התמונה היא... אתה חייב להראות לו תמונה, אתה לא יכול להסביר לו בלי תמונה.
נכון, נסביר לו תמונה.
לא, זאת אומרת שהתמונה היא מה שתמיד מצייר לו בראש, הוא יגיד סוס.
אבל הוא רואה, דבר אחר, תחשוב, לעבור מתמונה לסוס בחיים, אתה יודע מה זה? זה דבר שונה באופן דרמטי. ובכלל, מה שהראית לנו בתמונות זה סוס אנגלי, אני יודע, פתאום אתה מראה לו איזה סוס של איזה ערבי פה שחורש פה, מה הקשר בכלל? איך הוא מוצא, מה זה המכנה המשותף הזה? מה המראה שלו?
חיה בלת,
מה הרגליים? הרגליים, זה יכול להיות גם חמור, זה יכול להיות גם עכבר, אני יודע מה, לא יודע מה. תדעו לכם, זה מאוד יטריד את הקדמוני, מאוד יטריד אותם. עד כדי כך שאפלטון טען, שהעובדה שהילד מזהה, או אדם מזהה, את כל הסוסים כסוס, חייב להיות, הוא אומר, לא יכול להיות. זה אפשרי, שאדם יכול לזהות את זה. אומר, חייב להיות שהנשמה שלנו, לפני שהגיעה לעולם הזה, תשמעו, חד משמעי, ראתה את האידאה של הסוס. היא תפסה את המושג סוס, אומר, היא ראתה את האידאה של הסוס. תכף נסביר לכם מה זה. ולכן כשאני היום פוגש סוסים שונים, אני נזכר באידאה שראיתי לפני הלידה, ואז אני אומר, סוס עלה, זה מה שראיתי אותך לפני המיטה, לפני הלידה.
גם אם לא לימדו את התינוק.
כן,
כמו התורה.
ממש כמו ההשכחה של המלאך, בדיוק, בדיוק, כך הוא אומר, בדיוק. זה מה שאומר, הכל מגיע מהאפלטון, הכל. אפלטון הוא אבא של כל הוורטים.
לא, זה קדם.
הוא לא יכול לנהוג מכיוון שהוא קדם להם בלפחות 800 שנה. אבל לא משנה. הוא ינק ממשה רבנו. אתה יודע, אומרים, זה יטריד מאוד את הראשונים. איך אפלטון? יש בו כל כך הרבה יידישקייט, איך יכול להיות? ולהגיד שאנחנו קיבלנו ממנו, כמובן זה לא יכול להיות. אז יש פתרון פשוט. אפלטון פגש את ירמיהו. ולמד ממנו תורה. וזה כל מה שיש לו, זה לא אלא מפי של ירמיהו. עכשיו, האמת שאף אחד לא הייתה, לא יודע. לך תדע, אפלטון מקבל רעיונות מכל מיני עולמות, אנחנו לא יודעים איפה. יכול להיות שהוא קיבל רעיונות יהודיים שהגיעו, התגלגלו אליו. גלגולם של דעות, אי אפשר לדעת. אפשר לדעת כלום. אבל מבחינת הכתבים זה מגיע מאפלטון. אבל נעזבו, אני רק רוצה להסביר לכם, מה עומד מאחורי זה, תחשבו. אז זה נראה, נכון, זה נראה לכם קצת מצחיק כל הדברים האלה. אבל אם תחשבו טוב, תראו, אם תחשבו טוב, תראו כמה שזה מסובך. כמה שזה מסובך
העניין.
זה פתרון גאוני, כי דבר הזה. לא, כי באמת בלתי אפשרי לנו לתפוס מה שלא קיים, מה שאנחנו לא מגיעים.
בדיוק.
יש דמיון בין הסוסים.
נכון.
אבל המילה סוס, תראה, אני אביא לך דוגמה, יעקב, רק בשביל לחזק את דבריך, אני אביא לך דוגמה שאתה תראה כמה ש... אם סוס אתה אומר, כן, לכולם יש ארבע רגליים בסגנון אולי. אני אביא לך דוגמה. אתה בא לילד, אתה אומר לו, זה... לא, אתה מראה לו את שנייה. מה אתה אומר לו? מה יש פה? שני ספרים. נכון? יפה. אתה בא, אתה אומר לו, מה יש פה? שני ספרים. אתה אומר, אין לי פה שני כוסות, שני כוסות. אני אומר, אין לך שני כוסות, יפה. בסוף הילד אומר לך שתיים. הוא תפס את המושג שתיים. עכשיו אני שואל אותך, איך הוא יודע להגיד שניים? אתה יודע מה זה שניים? תחשוב. הוא ראה בחיים שניים? אבל הוא לא, אבל תמיד זה או שני ספרים, או שני כוסות, או שני שולחנות. אבל להגיד שניים, זה הדבר שהוא לא פגש. איך פתאום התודעה יכולה להגיד שניים?
גם אנחנו לא
פגשנו. נכון? אז איך אתה? גם אתה היית ילד. איך אתה?
לא, גם אני מבוגר, לא פגשת הדבר שתיים באמת.
נו, אז איך אתה יודע, אז איך אתה...
הוא משליך, בצורה הגיונית.
בצורה הגיונית, מה זה הגיונית? מה ההיגיון בזה? איך אומר, יעקב אומר בצד, אבל בחיים שלך לא התקעת בזה. איך את, מה?
לא, יעקב.
לא הבנתי.
איתי.
לא, אבל
דיברתי על יעקב.
לא הבנתי את הדוגמה הזאת.
לא הבנת? שניים זה דוגמה, לדעתי המספרים זה הדוגמה הכי טובה. מספר זה דבר מופשט לחלוטין. בחיים שלך לא נתקלת במספר מופשט. ובכל אופן... אבל איך אתה פתאום...
זה כמו שיש לך קישור במחשב, אתה לוחץ, ומקשר אותך ל...
ככה
אמרת, באמת. ככה אמרת, באמת.
אבל השאלה
היא מה המושג שתיים. המושג שתיים, המושג, זה מושג. זה מושג מופשט לחלוטין. איך התודעה בחיים לא... תבין, לא נתקלת בזה בכלל. תבין, אתה לא יכול, אתה לא יכול...
זה בגלל שנתקל בכל כך הרבה תופעות של זה, אתה בסופו של דבר גם...
אז מה? אבל אתה, אבל אז מה? הרבה זה לא יוצר את המושג, את המושג הכולל, זה לא... אני אראה לך אלף פעמים, אני רוצה לומר לך שאם ילד למשל יתקשה, אתה תראה, אתה לא יכול, לא תוכל להסביר לו. תראה לו שני ספרים, שני שולחנות, שני זה, שני זה, שני זה, תגיד לו, פתאום תראה לו שתי כוסות, תגיד לו, ומה זה? נגיד כוסות. או שתי כוסות. הוא לא יוכל להגיד שניים. איך פתאום הוא ידע להגיד את המספר שניים, כי זה מספר, זה דבר מופשט, שאף פעם הוא לא רואה אותו.
אתה מלמד את הנושא חדש במתמטיקה למישהו, זה משהו שהוא לא נתפל בו עדיין.
לא, מתמטיקה זה בנוי על אקסיומות, זה השלכה של לוגיקה של אחד דברים הדברים, המושג אבל זה מספר.
לא משנה, תשמע, מתמטיקה זה בעיה שמאוד ממחישה את זה. אני רק רציתי לומר לכם, תראו, אפלטון בעקבות הדברים האלה, אני לא יודע מה הוא אומר על המספרים, אני לא זוכר מה הוא אומר על זה, אבל בכל אופן, תדעו לכם שזה יטריד מאוד את מטריד מאוד את המוחות, טובי המוחות בעולם, והם התחלקו בעצם לשתי אסכולות עיקריות. האחת נקראת אידיאליזם, שזה אפלטון. לא מה שאנחנו קוראים אידיאליזם, זה לא קשור למה שאנחנו קוראים אידיאליסט, זה לא קשור לזה. אידיאליסטים זה אנשים שאומרים, יש איזה אידאות, יש צורות, יש מהויות, יש כללים, יש דברים כוללים, זה נקרא הכוללים, כוללים, שהם דברים ממשיים, שאנחנו איכשהו או שראינו אותם לפני הלידה, או שהם טבועים במוח שלנו, הם בילט אין בתודעה, מראש, מראש, תבוע בנו, כל מיני דברים. כן? ויש כאלה שטוענים, זה נקרא אידיאליסטים, או רציונליסטים, יש לזה שם כזה נקרא רציונליסטים, ויש כאלה שאומרים שאנחנו באנו טבולה רזה, כלומר, באמת, באמת, הם לא מאמינים שהגענו עם איזה אידאות, מושגים, דברים מלידה, ורק באמת, איכשהו, כמו שאתם אומרים, איכשהו, לא יודע, הכל מבחוץ, הכל מבחוץ, קלטנו את השניים, קלטנו את הארבע, קלטנו את הפרח, קלטנו את הסוס, איכשהו, מהרבה דברים, לא יודע, עשינו דגימות, אני יודע מה, השתמש בשפה של סטטיסטיק, לא יודע, משהו כזה, למדנו את העניין.
אנחנו כאילו יצרנו את השפה הזאת. זה לא באמת שיש דבר כזה סוף. יכול להיות שיש את זה. אנחנו המצאנו את השפה.
אנחנו
המצאנו
את המילה סוף, אבל לא המצאנו את האידאה של סוף.
בדיוק, אבל השאלה יש לך את המושג. אז זאת שאלה, תראו, העניינים האלה הם מאוד מאוד מסובכים, שתדעו, זה נושא שכל תולדות הפילוסופיה עוסקת בו, מאפלטון ועד ויטגנשטיין, שחי לפני כך וכך שנים, לא מזמן. וכל אחד אומר משהו משלו. עכשיו, ויטגנשטיין בכלל שינה את הכל. הוא בכלל הסתכל לכל, הוא אומר שבכלל כל המושגים שאנחנו משתמשים בהם הם בכלל יותר, הם יותר מילים, הם בכלל לא מושגים. הוא לא מקבל, הוא איך השלל מה שעכשיו יעקב אמר, כן, שזה התחושה של כולנו, כמובן, שכל מילה מייצגת איזה מושג בתודעה שלנו, הוא שלל את הדבר הזה. וזה באמת המהפכה שוויטגנשטיין עשה. הוא טען שהשפה שלנו היא מין, היא כללי שימוש ב... למדנו לדבר, אבל זה לא שיש לנו כאילו איזו תודעה מאחור שכל מילה משקפת מושג, כמו שחושבים, נכון? יש לנו שולחן בראש, אומרים שולחן. יש לנו סוס בראש, אומרים סוס. יש לנו שלוש בראש, אומרים שלוש. הוא כאילו שולל את העיקרון הזה ואומר, אנחנו משתמשים בשפה, אנחנו לומדים להשתמש במילה שלוש ובמילה סוס. אז אנחנו לומדים להשתמש בשפה הזאת. זה רק של לימוד, לימוד שפה. כמובן זה מהפכה מטורפת, ובזה הוא חלק על הפילוסופיה הראשונה שלו. כי הוא בעצמו קטע פילוסופיה, כמו שקודם יעקב אמר, וזה נותר. וכן הלאה וכן הלאה, אפשר לתת שיעור על כל תולדות הפילוסופיה, כמו שעושים ממש, אפשר להתחיל מאפלטון ואריסטו, לעבור לימי הביניים, לתורת הכוללים, אחרי זה לעבור לאמפיריציסטים ולרציונליסטים, ואחר כך להגיע לקאנט, ואחר כך להגיע לכל תולדות הפילוסופיה, זה סביב, זה הסוגיה המרכזית, אחת המרכזיות ביותר שעוסקים בה. אנחנו נמצאים בראשית של הראשית, אנחנו נמצאים אצל אפלטון ואריסטו. הוא הזכרתי לכם את פרמנידס והרקליטוס, כל הזוגות האלה שם, כן, גם שם היו זוגות, כן, להבדיל, כן. אז ובכן, אם נחזור לענייננו, אז אם כן נחזור לאריסטו, אריסטו אומר כך, בכל דבר יש צורה, לכל דבר יש צורה, יש מהות. עכשיו, בפרשנות שאני מבין, ככה אני מבין את אריסטו, וככה אני חושב שהרמב"ם מבין את אריסטו, ואני אומר שבזה, אם תקראו ספרות על אריסטו, אתם תמצאו סברות קצת אחרות. תלוי, כל אחד פרש זה אחרת. אריסטו חשב שבתוך כל דבר יש המהות הזאת שלו, היא ממש משהו ממשי. הצורה הזאת שנמצאת בתוך דבר היא ממש משהו ממשי. כמו, אני אתן לכם דוגמה, למרות שאני משתמש במילה קצת שהיא לא שייכת לעולם, כאילו הנשמה שלו. נכון? אנחנו חושבים שיש לו נשמה, אתם מבינים על מה אני מדבר, נכון? זה משהו ממשי, זה לא מושג. הנשמה שלך זה לא מושג, זה משהו ממשי. ככה הצורה היא משהו ממשי שקיים בתוך הדבר. אז השכל שלנו זה איזה משהו ממשי. עכשיו, זה לא לגמרי ברור מהו ממשי, אני יודע, אז תכף אני אסביר לכם מה זה. זה קצת מסובך מה ממשי פה. כי תכף אני אגיד, אבל בכל אופן, הצורה של הדבר זה משהו ממשי שקיים בו. לכן, למשל, כשנולד סוס, הומלט סוס, צריך להגיד, לא נולד, כן? אז יש בו חומר, שזה הבשר שלו, אבל יש בו צורה, יש לו איזה מהות, שמיד עובדה שאני מזהה שזה הסוס. והצורה הזאת נתונה בו, היא איזה ממשות, כאילו מטאפיזית כלשהי, שנמצאת בתוך הסוס. כלומר, יש כאן שניים, אין כאן אחד. זה לא רק חומר.
אתה מזהה אותו בגלל הצורה שלו, לא בגלל
המשות.
אם אני אביא חתיכת בשר למישהו,
שאלה אותו,
מה זה, סוס או אריה? לא יודע.
נכון.
כי אין את הצורה שלו.
נכון. אתה מתכוון צורה במובן של התבנית, הצורה החיצונית שלו.
צורה החיצונית.
כן, נכון. אבל הוא לא חושב כך. הוא אומר, הצורה החיצונית זה נכון, שהצורה החיצונית בכל מיני חיות היא ככה, ולמשל אצל בן אדם, הצורה היא לא אותו דבר החיצוני. הצורה אצל בן אדם היא משהו בהתנהגות שלו. משהו בהתנהלות שלו, שהיא מלמדת אותך שיש לך כאן בן אדם. וההפך, הצורה, הדבר החיצוני הוא בכלל לא חשוב. ואני אביא לך דוגמה. אני פעם חשבתי על דוגמה מאוד יפה להמחיש את זה, כן? תראה לעצמך שיורדת חללית מהחלל. נפתח את החללית, יוצא לך בן אדם. אתה בא, אומר לו, ברוך הבא, נותן לו ארוחת צהריים. הוא מתחיל לנבוח. אומר לו, מה? הוא נובח. נובח, נובח. אתה אומר, הבנתי, אתה הולך, מביא לו בונזו. אוכל. לאט לאט מתברר שזה כלב. פשוט כלב. הוא נראה כמו בן אדם, אבל זה כלב.
בן אדם משוגע.
לא? טוב, הוא לא משוגע. הוא כלב. הוא... טוב. הלאה, תמשיך. החללית יורדת פעם שנייה. אתה פותח את הדלת, יוצא כלב. אתה אומר, פוסי, פוסי, בוינה, בוינה, ואותה לא בונזו. הוא אומר, בוינה, ככה מקבלים, אורחים. אין איזה כוס קפה, הוא טוב. אתה קולט, זה בן אדם. אתה מדבר איתו, הוא מדבר איתך, הכל חופשי, מדבר לך שיחות פילוסופיות. אז מה, הוא נראה כמו כלב, אז מה, אבל הוא בן אדם. נכון?
נשמע כמו בן אדם. הוא בן אדם.
כל,
בן אדם הוא לא.
הוא בן אדם, אבל הוא...
לפי התורה של אנומליזם, הסיבה שאנחנו קוראים לסוס, זה בגלל שאנחנו הגדרנו את זה, כי אין לנו איך לקרוא לחיה 1.80 מטר חום וחיה 1.20 מטר לבן ששתיהם הם כמו סוס. אנחנו הגדרנו סוס. אז הלשונאים מגדירים כלב בתור וואף וואף שנובח על ארבע. אז וואף וואף שמדבר כמו בן אדם בפילוסופיה, הוא לא יכול להיות כלב בהגדרת אנומליזם.
לא, לא צריך אנומליזם של זה. אני אומר לך דבר מאוד פשוט. אני רוצה להסביר שזה לא הצורה החיצונית משפיעה עלינו. מה שמשפיע עליך כשאתה רואה כדי להגדיר אדם, אתה משהו בהתנהגות שלו, משהו בדיבור שלו, משהו בשיח שלו. אתה רואה שלפניך בן אדם.
בן אדם שאוכל בונזו הוא כלב? בהגדרה לא.
לא משנה אם הוא אוכל בונזו. לא אכפת לך.
הוא לא כלב.
לא, הוא לא כלב. אם הבן אדם יאכל בונזו, זה לא אכפת לך. כל זמן שאתה תגלה שהוא בעל תודעה וחוכמה וכו', אתה... לא אכפת לי שתקרא לו בן אדם טאג, כדי להבדיל בינו לבין בן אדם רגילים, או תמצא לו איזה שם, אבל הוא יותר בן אדם, בקיצור, הוא אדם. פחות או יותר נגיד, הוא אדם. הוא שייך למין האדם, משהו כזה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שהצורה פה, זה לא, וזה מה שהרמב"ם, ואני חושב שאריסטו גם היה אומר, זה לא הדבר החיצוני, אלא המהות.
בן אדם מת, לא בן אדם, לא...
לא. לא, הוא יגדיר, הוא לא. לא. הוא בן אדם מת, הוא באמת, אין לו כבר את הצורה, אין לו...
בן אדם.
הוא גופה, זה לא בן אדם. הוא באמת. לא, זאת שאלה, תשמע, זאת שאלה מעניינת. זאת שאלה מעניינת, שיש לה הרבה השלכות. יש לה הרבה השלכות. שאנחנו בהלכה מתייחסים לזה באיזשהו מובן, כי יש לו אדם, יש לנו כבוד לאדם המת, ואנחנו נזהרים בכבודו וכן הלאה. כי אנחנו מייחסים לזה צורה מסוימת של איזה חיות שיש שם. אבל דבר שהוא לגמרי, לא יודע, זה מין מצבי ביניים, בכלל דרור.
אדם שלא מדבר, יש לו
תודה. אז זאת באמת שאלה, באמת שאלה. תדע לך, אדם שלא מדבר, אם האדם הזה הוא לא מדבר, יכול להיות שהוא לא מדבר, הוא אילם, אז מה? זה שהוא אילם זה כלום. אבל הוא חושב, והכל, יש לו מודעות, ותודעה, והוא חכם, והכל, יש לו בעיית דיבור, זה בעיה אחרת. כמובן שיש לנו שאלות על כל מיני יצורים, בני אדם, שהם למשל, מה שאני יודע, הוא בקומה. או אדם שהוא בתרדמת כזאת, או אדם שהוא חסר הכרה, או אדם שהוא, לא עליהם יש כל מיני אנשים במצבי ניחות קשים מאוד, שהם בצמח. אז זאת שאלת של הגדרה, איך תגדיר אותו? האם הוא עדיין, ויש יש לזה המון השלכות. יכול להיות שזה השלכות אתיות. לא יודע, בסדר, אבל זה מצבי ביניים, מצבים מאוד מורפלים ומאוד קשים. אבל אני אומר עכשיו בהגדרות הפשוטות, בהגדרות הפשוטות, אדם הוא בעל חוכמה. כלומר, יש לו את האפשרות לתפוס את המציאות בעיניים של, להפשיט דברים ולתפוס את המציאות בצורה מושגית, או לתפוס את הצורות של המציאות. יש לו אפשרות לראות את להפשיט דברים, לתפוס את המהויות שלהם. אבל שוב, כמו שאני אומר, תפיסת המהויות פה היא אצלו, אצל הרמב״ם, וכנראה זה כך היה גם אצל אריסטו, זה דבר שצריך לבדוק אותו, אבל אצל רמב״ם ברור זה היה כך, שכשאתה תופס את המילה, את המושג סוס, או את המושג שולחן, אתה כאילו, משהו בתודעה שלך, כאילו, הייתי אומר כך, משהו עבר מהחוץ ונכנס לתוך התודעה שלך. המהות הזאת, המהות הזאת היא איזה חפץ, היא איזה ישות, כאילו היא הוטבעה בתוך התודעה שלך. התודעה שלך עכשיו השתנתה לאור המפגש עם הסוס, או עם המספר 4, או עם ה... אני לא יודע מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, התודעה שלנו היא בעצם מין שדה, מין מצע, שיכול לקלוט, יכול לקלוט את המושגים האלה עליו. עכשיו, זה מאוד מסובך, איך זה קולט, צריך את השכל הפועל פה, שהוא מקרין את, שהוא מקרין את המושגים, את הצורות, לתוך הנפש. יש כאן איזה מבנה, אבל הפרטים פה ברגע זה לא כל כך חשובים, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אולי פעם לעסוק בזה, מה זה? תורת ההכרה הרמב"מית הזאת. וגם הרמב"ם לא מרבה לדבר עליה באופן באמת מעניין. זה מופיע במקומות אחרים. אבל בכל אופן, לענייננו עכשיו, מה שקורה זה שכשאדם לומד דברים, הוא יוצא מבחינת הרמב״ם מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, הוא יצור שיש לו את הכישרון להשיג דברים רוחניים כאלה, מופשטים כאלה, לתפוס אותם, הם הופכים להיות במובן מסוים חלק ממנו, הם הופכים להיות התודעה הרוחנית שלו, וככה אדם בסוף מגיע להיות אדם שלם. כמובן, כמובן שמבחינת הרמב״ם, כל ההשגות וכל המושגים וכל הכללים וכל הכוללים וכל הזה, כל אלה הם רק אמצעים בשביל להגיע לדבר העיקרי. והדבר העיקרי הוא, בסופו של דבר, לדעת את השם. זה בדיוק. הכל זה רק דרכים של לדעת את השם. זאת אומרת, כל הידע, הכללים והמדע והעולם והחוקים וכל מה שאנחנו יודעים, מבחינת הרמב״ם זה באמת התקדמות והתעלות שמציאות של האדם הולכת ועולה, ובסופו של דבר זה הכל כדי לדעת את הידיעה הנכונה האמיתית. עכשיו תדמיינו לעצמכם, נגיד שאדם היה יודע את השם, מה זה אומר?
שהוא מכיר את השם בתוכו.
בדיוק. שהאלוקים כאילו ממש מתאחד איתו. ואז זה כמובן, לכן אי אפשר, לכן אילו ידעתיו הייתיו. זה הביטוי הזה של אילו ידעתיו הייתיו, שזה לא יהיה ביטוי של הרמב״ם אגב. אני לא זוכר, אני לא יודע מי אומר את זה, אחד המשוררים, או רשב"ג נדמה לי אומר את זה, כן? אבן וירון, מי שאומר את זה? ולכן אי אפשר לדעת את השם. כי ידיעה היא התאחדות עם המושא של הידיעה. מובן? זאת תורת הידיעה, ממש בצורה מאוד קצרה, זה עסק יותר מסובך, של העולם של הרמב״ם. יש לו איזה פרק שלם על זה, פרק סמכת, מה?
אביק נתן לזה זכה שיצאת דומה מבחינת לימוד תורה. כשאתה מצליח, אז אתה קצת מבין, משיג קצת יותר, ואז בעצם אתה מתחבר עם השם.
זה באמת, אתה צודק, זה פרק ה' בתניא. מה שעושה שם התניא, שהתניא לוקח את המושגים מהרמב״ם, הוא שואל כמה מושגים מהרמב״ם, למרות שהעולם של התניא הוא עולם אחר, הוא שואל כמה מושגים, הוא אומר, הוא המדע, הוא יודע, מהרמב״ם, ממש הוא לוקח אותם, מספר המדע. לוקח את הדברים האלה, ומייחס אותם לתורה. הוא אומר שכשאתה יודע תורה, אז אתה, התורה מתאחדת בך. אבל התורה היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן שכשאתה לומד תורה, החוכמה האלוקית מתאחדת ונוצרת פה איזה מין אחדות מעין כמותה. מי שפיתח את זה בצורה מאוד יפה זה הרב סולובייצ'יק במאמר שנקרא וביקשתם משם. יש שם באיזה, לקראת הסוף, באיזה מקום, תיאור רחב של העניין הזה. מה זה להשיג דבר, להתאחד איתו. עכשיו תחשבו על הרעיון הזה, כן? תחשבו על כמה זה דבר מעניין. זאת אומרת שכדי, מה זה להשיג, להבין, הבנה זאת התאחדות אונתולוגית. זה כאילו הישויות התאחדו. אתם מבינים? זה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה. זה כאילו, זה חוויה מאוד אינטימית. כן, לדעת, כמו לדעת, מה שכתוב, האדם ידע את חווה אשתו. זה חיבור, זה מגע, זה לדעת משהו, זה להתאחד איתו. אתה פוגש אותו, הוא בא אליך, הוא חודר לתוכך. וזאת התפיסה של תורת ההכרה הזאת, של העולם הזה. מאז נעשו עוד כל מיני תורות הכרות, אבל כל תורת ההכרה בזה.
זה מנוגד כאילו לאפלטון?
למה זה מנוגד לאפלטון?
אפלטון זה, קיבלת את זה עוד מי שנולדת.
כן, זה, כן, אבל הוא גם יגיד שזה, זה נכון שזה נמצא באיזה מוקצב, זה נמצא באיזה מצב שכוח, ואז זה מתעורר בך, ואומרת, זה לא ש... אני חושב שהוא יגיד שזה נמצא בך אותה אידאה, עכשיו הוא מזכיר לך, אז אותה אידאה עכשיו מתעוררת בך כמשהו כזה, נכון? נכון, נכון, אתה צודק, כך הוא יגיד. זה תורת ההיזכרות של האפלטון. אבל הוא חופר לצלח...
אני לא משמעים דבר הזה שכשאתה משיג משהו, אתה קשור אליו. כשאני משיג, אני עכשיו למדתי על... לומד על הקניבלים באפריקה, זאת אומרת, מה... אני קשור לכיסא, אני לא קשור לכיסא, אני מבין את הכיסא. אבל מה זה אומר, כאילו...
כן, אתה, השאלה שלך היא טובה, אבל תחשוב מהצד השני. מה יש בך שלא היה בך לפני כן? תבין.
מחביא ידיעה.
כן, מה זה הידיעה הזאת? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שמקודם לא היה, ופתאום הוא נמצא אצלך, ברוח שלך? מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר משהו כאילו ממשי חודר לתוך רוח שלך, ואתה נהיה ממשות אחרת, אם אפשר לומר כך. אתה נהיה ממשות אחרת, זה איזה חפצה שעובר, איזה, אני רוצה, בכוונה אתן לזה, אני רוצה שתחוש את האונתולוגיות הזאת, את הישותיות הזאת. זה רוחני, זה לא פיזי. זה לא שאני מצלם, יש לו מצלמה שרואה, אופ, דברים נכנסים לך לשכל ומתברגים שם ותופסים שם, אתה יודע, נכנסים לתוך מחילה מסוימת. זה לא כך, אלא מבחינה רוחנית, משהו ממשי רוחני עובר לעולם הרוחני שלך ומשתכן שם. זאת אומרת, התודעה שלך עכשיו היא אחרת, כי היא עכשיו יודעת משהו, כאילו משהו עבר אליה. משהו כאילו עבר, הדבר עצמו. ידיעה היא התאחדות, היא מפגש, היא מגע, כן, תחת לכם את הרוי ידיעה. ממש משהו עובר אליך.
אם במוסד אין שום דבר רוחני, כאילו בכיסא, משהו, התוכן שלו...
אין מוסד.
כן, אבל התוכן שלו זה שהוא כיסא, נכון? זה המהות שלו.
כן, תראה, אבל כיסא זה לא טוב.
אז מה הוא משתנה? כאילו, אני קולט את זה שהוא כיסא, אבל זה לא
שישתנה. לא, אתה השתנה, אתה עכשיו יודע, אתה מושג כיסא. יש לך את
זה. זה התשובה, שיש את הגישה הזאת, שזה לא אותו בן אדם שהיה צריך לקבל את המכות. כאילו, משהו בו שונה עכשיו.
כן, תראה, במונחים כאלה יש הרבה דברים שאפשר לומר, אבל תראה, אני לא אומר שקל להבין את זה, אתה, כן, אבל אני לפחות לשמוע את המושגים האלה, להבין שקורה פה מה שאני רוצה, שתבינו למה כל כך חשובה הידיעה בעולם הזה. תבין למה זה חשוב, כי הידיעה היא, אתה נהיה יצור שונה לחלוטין על ידי הידיעות שלך. עכשיו תראו, אפשר לקרב את זה קצת לעולם שלנו על ידי זה שאני אבוא ואומר לך, אני לא אומר שאני אסביר את זה טוב, אבל אפשר לקרב את זה. סך הכל מי אתה? תחשוב, מי אתה? אתה. כן. תגיד, מה זאת אומרת, מי אני? אני... איך קוראים לך?
יהודה.
אני יהודה. יפה מאוד. עכשיו בוא נדמר אצל עצמנו שאתה... יודע, היית תינוק קטן, ובמדע, בן יומו, ונסעת במטוס, והמטוס, כן? לא יודע, התפרק באוויר, קשרו אליך מצנח, ואתה נחתת לתוך כפר של הקניבלים האלה שהוא מקודם. אתה דיברת על הקניבלים, מי דיבר? אתה על הקניבלים. לכפר הקניבלים שהוא חושב עליהם עכשיו. והם קיבלו אותך בזרועות פתוחות, והתחילו לגדל אותך. עכשיו בוא נגיד, עוברים בן כמה אתה? בן 20? 21? אנחנו פוגשים אותך. עכשיו תגיד לי, מי אתה? בוא נע. אני יכול לדבר איתך? אני יכול לך להחליף איתך מילה? אנחנו... אני אחליף לך מילה, אתה תגיד, בואי, תביא איזה טוף לתופף, נעשה טמטם, אני יודע מה, לא יודע מה, תביא לאכול איזה רגל של איזה טייש, אני יודע מה, לא יודע מה, מה, אנחנו בכלל, אתה, זה לא אתה, זה לא אתה, זה לא אתה בכפר קניבלי, זה בכלל לא אתה, זה אתה, בכלל זה, 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 זה אישיות אחרת, עולם אחר, מושגים אחרים, תפיסות אחרות, מחשבות אחרות, דימויים, שאיפות, השתוקקויות. אתה בכלל יצור אחר גם. עכשיו, מה קרה? זה אותו אחד.
סך כל האירועים.
סך כל הדברים שאתה נפגשת עליהם, חוללו אותך. עכשיו, זה אתה. אז אפשר לומר שהוא בעל מסוים. אז אריסטו אומר את זה על הרוחניות שלנו. סך כל התודעה הרוחנית שלנו, סך כל מה שנפגשנו איתו, זה חולל אותך. זה מה שאתה, באיזשהו מובן. כן.
אני רוצה שבן אדם כל היום בעצם משתנה, כל הזמן.
בדיוק.
כל הזמן הוא מקבל
אותו. בדיוק. תדע לך שיש לדבר הזה סמך פיזי לחלוטין, לדבר מה שאתה אומר. שמעתי הרצאה על המוח מאחד מחוקרי המוח הגדולים בארץ, עידן סגב קוראים לו. הוא הראש החוג לביולוגיה חישובית באוניברסיטה. יש במחשב כל מיני הרצאות מעניינות שלו, אתה יכול לשמרות אותן. והוא אמר חד משמעית, חד משמעית, אומר לתלמידים שם, תדעו לכם, אתם תצאו מהשיעור הזה לא כמו שנכנסתם. איך אומר להם? המוח שלכם משתנה בעקבות השיעור. כל שיעור, גם השיעור הזה, תיזהר. כל שיעור שאתה נכנס, המוח של... כל שיעור זה כלומר, כל דבר, גם ארוחת הערב שלך לאכול. כל דבר משנה, המוח שלך משתנה. כל דבר משנה את המוח. הוא אומר, זה לא דרמטי בצורה, העובדה שאני איכשהו מזהה אותך לפני ואחרי השיעור, אני אומר שאתה אותו בן אדם. אבל יש שינוי מוחי ברור שרואים שאפשר לסמן אותו. פשוט אפשר לסמן אותו, לא יודעים איפה הוא יקורה.
אבל מי אמר שהשינוי הזה משנה את
ההגדרה
של
הבן אדם,
שזה לא
הוא? לא, לא, אמרתי שזה לא הוא. אני לקחתי דבר קיצוני, אני אמרתי, אם ניקח בן אדם ונעביר אותו למערכת חוויות שונה באופן דרמטי, אולי יקראו לו יהודה, אבל זה הדבר היחיד. חוץ מזה, שום, אין שום דבר בינו לבין האישיות שאופן מופיע פה. שום דבר. שום דבר. פשוט שום דבר. כי הוא אדם אחר לחלוטין, בגלל סך התודעה שהתעצבה בעקבות המפגש עם דברים אחרים. עכשיו, כמובן שיש כאלה שטוענים שזה לא לגמרי נכון, כי יש לנו גנים. והגנים מאוד משפיעים על האישיות. אנחנו לא רק תוצר הסביבה, אנחנו גם תוצר הגן שלנו. ולכן, אם לקחו שני תאומים זהים, האחד נסע במטוס והגיע הביתה, לאיפה אתה גר? לשערי תקווה. והשני נחת בכפר הקניבלי, ויש שני תאומים זהים וכו' וכו', ונפגיש אותם אחרי 20 שנה, למרות שהם גדלו בסביבות שונות מאוד, נוכל למצוא אולי איזה דמיון בגלל הדמיון הגנטי שיש ביניהם. וזה מחלוקת גדולה בפסיכולוגיה, מה השפעה הגנטית, מה השפעה של הסביבה. אבל כמה שנגיד, אפילו ניתן לזה, נגיד שהגנטיקה משפיעה באישיות, יכול להיות, ברור שיש דברים שמשפיעים, יש כאלה, זה ויכוח מאוד גדול עד כמה. ברור שהסביבה היא רבת משמעות, רבת משמעות. בכל אופן, הסגנון האריסטוטלי, הרמב"מי, הוא שאולי הגנים משפיעים על התכונות, אבל זה לא מעניין אותם. בסדר, אז אתה, בוא נגיד, טיפוס חביב, נוח לבריות. אז אתה אצל הקניבלים נוח לבריאות, ואתה פה נוח לבשרי תקווה, אתה נוח לבריאות. זאת אומרת, זה לא משנה את הדבר בצורה כל כך משמעותית. מה שאותם יותר מעניין, זה התודעה הרוחנית שלך, העיונית שלך, ההשגתית שלך. ופה בדברים האלה, זה תלוי למה נחשפת. כך הם יגידו לך. תלוי למה נחשפת. תשמע, אתה בתרבות אחת, זה דברים אחד. דברים מסוג אחד, תרבות אחרת, אתה בדברים מסוג אחר לגמרי.
כמו שאמרו על משה, שדווקא היה צריך לגדול בית של פרעה, בשביל שלא יהיה בתודעה של עבדות.
נכון. זה, אבל שוב אתה עובר לרגשות. כי עבדות, להיות עבד או לא, זה קשור יותר לתחושות ולרגשות. שהרמב"ם עוד יעסוק במושגים, במושגים, בתפיסות הרוחניות יותר. כן.
הם כולם, הם מדברים דווקא על השפעה סביבתית, או שיש גם איזה מקום ליצירה עצמית, שאדם בעצמו יותר, דעה חדשה, רעיון חדש.
אין יצירות. עולם ללא יצירה. אתה רק מגלה, אתה רק תופס. תופס דברים חדשים, הוא לא יוצר כלום.
האדם בעצמו הוא לא...
אתה רק מגלה אמיתות או מושגים יותר עמוקים, עד שאתה מגיע בסוף למקור המקורות. אבל אין דבר כזה יצירה בכלל. זאת שאלה ממש מעניינת. מה המושג היצירה בעולמות האלה?
אתה חושב שעצרת משהו זה על סמך המושגים שלמדת בחברה הסביבתית שלך?
בסדר, אבל זה גם יצירה. לא, אבל הוא מדבר חידוש.
כן, גם אם אתה חושב שאתה מצאת איזה יצירה...
אבל יש חידוש. עובדה שיש חידושים. עובדה שיש חידושים. אבל השאלה היא, מה הם חידושים בעולם הרוח? לא בעולם האומנות. מה זה החידוש בעולם הרוח? תראה, זה כמו שמדען.
מה שהם חשבו זה לא חידוש?
לא, 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 לא. לא, זה תראה, למשל מדען. מדען לא יוצר. מדען מגלה. הם דיברו במושג במובן של אמיתות, לא במובן שאת היצירה זה יותר בתחום האומנות. הם דיברו במובן האמיתות. במובן האמיתות הם שאלו מה יש. אם אני מגלה את המציאות, זה עניין שכולם לגלות, מהי המציאות? המציאות במובן הפיזי, במובן של החוקים, במובן של הכללים, במובן של המינים, במובן של העולמות העליונים, במובן של העולמות הרוחניים, במובן של זה. אני רק מגלה, 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 מגלה יותר ויותר. כאן יצירה יכולה להיות מה שהצלחת לתפוס דבר יותר מהותי, יותר ראשוני, יותר עמוק, יותר מושלם, יותר מלא, יותר כולל ואחדותי, כן? זה נקרא, זה אין יצירה. ובאמת, איש מדע לא יוצר כלום, לפחות הוא כך חושב, הוא מקווה, הוא מקווה שהוא לא יוצר, אלא שהוא מגלה, כי בסוף יתברר לו שהוא יצר את כל העם שסביבו. אז זה לא נעים לו, לא כל כך נעים. כן. טוב, אז זה היה מבוא לפרק א' של מורה נבוכים, שהוא באמת פרק יסודי ביותר, והוא עוסק במושגים האלה של צלם, מהות, צורה, ישותיות. שימו לב, דיברנו קצת על מושג ישותיות כאן, שגם הצורה היא גם מהות וגם ישות, ודיברנו על הצורה הכללית והצורה הפרטית. עכשיו אני אגיד את זה, אולי נגיד על זה כמה מילים יש כללי ופרטי. תראו, הצורה של כל הסוסים היא אותה צורה. זאת אותה צורה שנמצאת בכל הסוסים. עכשיו, זה נכון שהסוסים שונים אחד מהשני, אבל זה נובע מהחומר שלהם. זה לא תוצאה של הצורה שלהם. לכן אי אפשר להיות יותר סוס. אי אפשר להיות יותר חתול. הוא חתול. יכול להיות חתול יותר שמן, יותר גבוה, יותר עמוך. הוא לא יכול להיות יותר חתול. למה? כי בבחינת הצורה הוא חתול. וזה נתון בו בילט אין. הוא חתול. הוא יכול להיות חתול קטן, חתול גדול. הצורה יכולה אולי לבוא, להתממש בצורה יותר שלמה. אבל זה רק עניין של להגיע לידי מימוש. אבל אין...
גם
אם הוא עושה
מנהגי צורתי וגם מובן התנהגותי, כל מה שאנחנו מסכים
מה אתה חושב למשל? איך יכול להיות פחות חתול? מיד אתה מזהה אותו, מה?
אם הוא אוכל עם
סכין ומזלי.
פחות חתולי.
פחות חתולי. בסדר, אבל זה דברים מוזרים. מה?
כלאיים.
כלאיים. אני לא יודע מה הם חשבו על כלאיים. אני חושב שהם לא... לא, אין כלאיים. אין כלאיים. אנחנו יודעים שיש כלאיים היום, אתה צודק. זאת שאלה, תדע לך, זאת שאלה פילוסופית לא פשוטה, כלאיים. כי... בוא נגיד, ניקח את הפרד, נכון? הפרד הוא כלאיים של סוס וחמלון. עכשיו ככה, בוא ניקח את אפלטון. יש אידאה של הפרד או אין? לא, לכאורה אין אידאה של הפרד. למה? כי אין פרדים בעולם. עכשיו, אתה עשית פרד, אז איפה, איך פתאום יש פרדים?
אז גם אין אידאה של שולחן.
מה?
יש
אידאה
של שולחן.
זה
צירוף, שתי אידאות.
מה? אין דבר כזה צירוף של אידאות, כי זה מושג.
יכול לזהות משהו גם שתיים ליום שלוש.
לא, אבל זה לא נכון. כשאתה רואה פרד, אתה לא רואה בו חמור וסוס. זה פרד.
הוא פרד.
הוא גברה בפני עצמו. זה נכון שהוא לא יכול ללדת. כלומר, הוא לא יכול ללדת פרדים. אז אולי... לא יודע, זאת שאלה קשה. כלאיים זאת שאלה לא פשוטה. אותו דבר, אגב, הבעיה של היעלמות מינים היא שאלה מאוד קשה לתפיסות האלה. איך מינים נעלמים? איך דינוזאורים נעלמו? מה קרה לאידאות? זאת אומרת, עכשיו לפי...
לא מתבטאות בצורה...
בדיוק, בדיוק. אז אפלטון יאמר שהאידאה הקיימת של הדינוזאור היא פשוט לא מתממשת בחומר. אין חומר שיקבל את הדעה. אבל לפי אריסטו, שאין אידאות, אלא כל הדינוזאור, האידאה של הדינוזאור יוצא בתוך הדינוזאורים, הצורה באמת נעלמה. אין צורת האידאה, אין צורת הדינוזאור, נעלמה לגמרי מהעולם. זה באמת מעניין. היא לא קיימת, היא לא קיימת יותר, הצורה הזאת. היא התפוגגה לחלוטין. עכשיו, צריך להבין שהצורה היא כללית, צורה היא כללית, דינוזאור, סוס, בן אדם, חתול וכו'. ואת הפרטים הם נובעים, הפרטיות נובעת מהחומריות, מהפן החומרי. זאת אומרת ככה, הייחודיות שלנו, שימו לב, אנחנו רוצים להיות מיוחדים, כל אחד רוצה להיות מיוחד. בעולם של הרמב״ם זה לא כל כך טוב. כי ככל שאתה מיוחד, אתה מדגיש את הצדדים הלא כל כך מהותיים. הצד המהותי שלך הוא דווקא הצד שלך ביותך אדם. ואדם זה דבר כללי. לכן, למשל, אתם יכולים לראות את זה לפעמים, אתם יכולים לראות אצל הכוזרי קצת ביטוי כזה, שמביא את הפילוסוף בהתחלה. תראו לצלכם שאדם, בואו למדען, תגידו לו, מה אתה משתוקק? אתה בא אוכל תוקו למדען, מה אתה משתוקק? הוא אומר, להכיר את העולם. נכון? לדעת, תבוא למדען, תגיד לו, מה אתה רוצה? גן עדן, מה הגן עדן שלך? של מדען. מה הוא יגיד?
להבין את
העולם. להבין את העולם. אתה יודע, בוא נעזוב מדען, בוא נלך תלמיד חכם. אתה בא לתלמיד חכם, שלומד בישיבה, מה השאיפה שלך?
תלוי מי, אבל...
נורמלי, אדם נורמלי. הוא יגיד לך לדעת את השס. בוא נגיד, אני רוצה לדעת את השס. נגיד, ככה. מה זה לדעת? סיכה. אתה תוקע פה איזה מילה, אתה שם פה, אני אומר לך איזה מילה. ידעת שס, אני יודע שס. עם הראשונים, עם האחרונים. יפה. עכשיו, אני בא אליך, אתה אומר לי את זה. יפה. אני בא אליך, אני אומר לך, מה אתה רוצה? אני אומר, לדעת שס. ראשונים ואחרונים. לדעת אותו עד תומו. עכשיו, ואתה, גם אתה רוצה לדעת השס עד תומו. טוב, אני נותן לך מתנה. זה, ואתה לא תרצה את זה, אתם לא תרצו את זה. אתם יודעים שהגרא בא אליו מגיד ורצה לתת לו ידיעות, אמר, לא, 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 אני לא לומד ממגיד, אני רוצה ללמוד לבד. בסדר. אבל אתם, כמו הגרא, לא תרצו, אבל נגיד, אני בא, עושה לך, וואו, ואתה יודע את כל השס, ואתה יודע את כל השס, אוקיי? מה ההבדל ביניכם? אין הבדלים? יכול להיות שאתה הולך ואוכל ארוחת ערב, אתה אוהב חסה והוא אוהב עגבניות, אבל זה שטויות, את מי זה מעניין בכלל? מבחינת התודעה שלך, מבחינת הזה, אתה יודע שאתה יודע שס, אין ביניכם הבדל. וההפך, אם יהיה הבדל, זה לא טוב. למה? כי זה, אתה קצת פחות, ההבדל יכול להיות רק לגריאותה. נגיד, כי אם הוא יודע יותר טוב, אז הוא תוקע שס על 30 דף, ואתה רק ל-20 דף, אז זה לא טוב. אבל אם אתה יכול לתקוע ל-300 דף, והוא ל-300 דף, אין הבדל.
מה ההבדל בפשיעות שהיום או בתודעה?
לא, בתודעה עכשיו, בתודעה הלמדנית. הלמדנית. בתודעה הלמדנית. עכשיו, זה מה שמעניין את הרמב״ם. מעניין אותו השגת האמיתות. לדעת את האמיתות. לא מעניין אותו אם אתה אדם חביב או אדם עצבני. לא, זה מעניין אותו מאוד, כי אם אתה עצבני לא תגיע להשגת האמיתות. אבל בוא נגיד, לא מעניין אותו אם אתה... טוב, דרך האמצע, לא, הוא רוצה שנהיה כולנו בדרך האמצע, אבל בוא נגיד שדרך האמצע היא רחבה קצת, ואתה נותן שקל לצדקה, ואתה נותן שקל ועשר אגורות. עזוב, תבין, דברים קטנים. לא אכפת לו. זה לא קריטי. כמובן, אבל מה חשוב? שאתה יודע את האמת. וגם אתה יודע את האמת, וגם אני יודע את האמת. שתראו לעצמכם שכולנו, כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם. מה יקרה אז? התודעות שלנו יהיו מאוד דומות. למה? כי כולנו נדע את השם. אז יוצא דבר מדהים, שכל הייחודיות שלנו היא דווקא בדברים הפחות חשובים. הדבר הבאמת חשוב, בידיעה, בהשגה, אנחנו רוצים לדעת את האמת האחרונה שהיא אחת. אין הרבה אמיתות, מובן? אז פתאום דווקא ההבדלים הייחודיים שלנו מתשתשים. הם לא כל כך מעניינים, לא כל כך חשובים. אני רוצה לדעת את האמת. ואז, אז זה נורא מעניין שפתאום כל הדברים מתהפכים. בעולם שלנו, כל אחד אומר, מה, אני רוצה להיות מיוחד, מה, אני לא דבש פליז, לא של כולם או כולם. אני רוצה להיות זה. אני רוצה להיות שונה. נכון? כל אחד שונה. והרמב״ם יגיד, בסדר, לא אכפת לי שתהיה שונה, אבל זה לא העיקר. זה הפריפריה. העיקר זה ההשגות. הבנתם? זאת אומרת, לדעת את ה... וזה באמת מה שמחולל אותי, זה שנותן לי את המשמעות של הקיום שלי. נכון? זה מעניין שברגע שאתה מגיע לאמיתות ולהשגות שלהם, אז באמת אנחנו לא כל כך... אנחנו רוצים פשוט לדעת את האמת כפי שהיא. עכשיו, פה זה לא לגמרי נכון, כי למשל תורה זה לא בדיוק מדע, ואנחנו רוצים לחדש פה נכסיין של חידוש, יצירתיות, הבנות עמוקות חדשות. לדעת השס, הצגתי את זה בצורה מאוד בקיאותית, נכון? כאילו, זה איזה חום, איזה כמות, משהו כמות שצריך לדעת. זה, באמת זה לא לגמרי נכון. ויכול להיות שבכלל אין דבר כזה, יכול להיות שהאמת היא יותר גדולה, היא יותר פלורליסטית, ויש בה המון צבעים, ואפשר לראות מכל מיני כיוונים, ואף פעם אפשר לדעת את השם, וכל אחד רואה מכיוון אחר. זאת אומרת, המציאות למעשה, אני חושב, היא לא כזאת. אבל בעולם של הרמב״ם זה די כזה. אתם מבינים? זאת אומרת שבעצם כולם שואפים לאיזו אחדות אחת, שהיא פשוטה לכולם.